חג שמח עומר.
חג שמח עודד.
מה קורה?
בסדר, אני בדיוק הגיתי את השם של דייקסטרה, כמו שהוא אמר אותו.
איך זה חומר אותו?
דייקסטרה, דגש על הדה.
אוקיי. למה אתה מדבר על, דייקסטרה, מאבות המחשוב המודרני?
כי הוא גם היה מאבות שפת האלגול, שהייתה מאבות שפת ה-C++. ובחג הזה נהוג לדבר על שלושה אבות.
נכון. אלגוריתמיק לנגוויג', שפה מ-1958. משהו אצל האירופאים האלה, ציריך.
כן. והיה בה הרבה אלמנטים שמזכירים את C ואת C++.
אני חושב שאפשר בקלות להגיד ש-C היא שפה ש... ירשה הרבה דברים מאלגול, בתחביר שלה, ברעיונות שלה. אבל אמרת C++, שהיא שפה יותר מעניינת, ש-C++ ירשה הרבה רעיונות מסימולה, שזה שפה שבגדול הרחבה של אלגול. סימולה אפשר להגיד עליה שהיא בעצם אלגול עם קלאסים, עם מחלקות. ו-C, הרי סטרוסטרופ קרא לה בהתחלה C עם מחלקות, אז זה הגיוני קצת, כחושבים על זה.
אוקיי, אז אמרת סטרוסטרופ, אז השנה היא 1979, יושב בחור שנקרא ביונה סטרוסטרופ במעבדות בל.
ביונה? לא בז'ון? בז'ון?
לא.
ביורן?
ביונה. הארי סיילנד ב... שוודית?
משהו בסקנדינביה.
סקנדינביה.
בוא נעבור עליה.
כן, דניה.
שוב פעם מעבדות בל.
כן.
שוב פעם מעבדות בל, ובאמת יש איזה משהו שקצת הטריד אותי. יושבים שם אנשים במעבדות בל, ונותנים להם פרויקט, כמו למשל, לנתח את הקרנל של יוניקס ולבדוק אם הוא יכול לרוץ על מערכות מבוזרות. ואז הוא אומר עצמו בן אדם, זה נשמע כמו משימה ממש חשובה, אבל היה לי הרבה יותר קל לעשות אם הייתי כותב שפה חדשה קודם. ואז הוא עושה את זה. זה מין מקום עבודה זה.
נראה לי ככה רוב מקומות העבודה היום, לא? נותנים לך את החופש שלך לעשות מה שאתה חושב שצריך כדי להגיע למטרה בסופו של דבר.
אני חושב שזה יותר נפוץ ב-1979 במעבדות בל מאשר בכל מקום עבודה אחר שעבדתי בו.
לא, אני צוחק, זה נכון. זה די נדיר לראות כזאת סביבת עבודה.
טוב, בשביל זה יצאו משם כל כך הרבה דברים חדשניים, וקצת הזכרנו דברים שדיברנו עליהם בעבר, כמו יוניקס שהגיע גם כן מעבדות בל. ועבודה של סטרוסטרופ במעבדות בל הייתה בעצם לעבוד על יוניקס.
כן, ואז הוא אמר לעצמו, למה שלא נרחיב טיפה את C, שמי שהקשיב לתוכניות הקודמות, שמע ש-C נכתבה באיזשהו שלב ביוניקס.
כן, C פותחה בשביל לכתוב את היוניקס אופרטינג סיסטם בעצם.
סליחה, יוניקס נכתבה ב-C, לא C ביוניקס.
יוניקס נכתבה בהתחלה, דיברנו על יוניקס נכתבה בהתחלה בסמבלר, ואז הם כתבו את C, ואז הם כתבו מחדש את יוניקס ב-C. כן, קיצר. אז, אבל רצינו לדבר על סטרוסטרופ, שכתב את C עם מחלקות.
כן, האמת שגם ככה הוא קרא לזה בהתחלה, לא?
כן, היה לו כנראה בלאקאוט על שמות טובים.
אז הוא כתב את השפה וקרא לה בארבע שנים אחרי זה, אני חושב, ב-83, שינה לה את השם ל-C++.
זהו, לפי מה שהבנתי, זה לא הוא זה שהמציא את השם ל-C++, אלא הבחור שעבד איתו על הקומפיילר, אני כרגע בלקט אאוט על השם ולא פתוח לי המאמר וויקיפדיה הרלוונטי.
על סיפרונט אתה מדבר?
כן, סיפרונט היה הקומפיילר, שהאמת היא שזה מאוד, קומפיילר מאוד מעניין, דיברנו הרי על קומפיילרים בזמנו, הסיפרונט, ה-C++ קומפיילר הראשון, או בעצם הקומפיילר של C עם מחלקות, הוא source to source compiler. הוא קימפל C++ ל-C.
נחמד. ואז אתה מקמפל את C עם הקומפיילר הרגיל.
כן, ואז אתה מקמפל C עם איזה קומפיילר C שהיה לך, אז סיפרונט תרגט מספר קומפיילרים, כי אמרנו ש-C זה... היו כל מיני קומפיילרים ל-C. ריק מסיטי, זה הבן אדם שקיבל את הקרדיט על C++. ולמה C++? מה הגליק פה?
כעיקרון יש אופרטור בשפת C שנקרא +++, ותכלס יש איזשהו טעות בשם של השפה, כי האופרטור הזה בעצם מחזיר לך את הערך של המשתנה, אם אתה מפעיל אותו על נגיד אינט, אינטג'ר, אז הוא מקדם
נגיד
אותו.
נגיד אינטג'ר בשם C?
נגיד, C גדולה. אז הוא בעצם מחזיר לך את הערך של המשתנה, ואחרי שהוא עושה לך את הערך, הוא מקדם את המשתנה באחד.
אוקיי, זאת אומרת שאם שמתי לתוך אינט C 1, ואז עשיתי C++, אז חוזר לי 1.
נכון, אבל מה שהיית מצפה זה שהאופרטור פלוס פלוס C יהיה כאן בשימוש, כדי קודם לקדם את C, ורק אז להחזיר לך את הערך שלו כבר מקודם.
אוקיי, זה לאנשים שאינם חובי C, זה ה... פוסט-פיקס אופורייטור לעומת הפרפיקס אופורייטור. כשאתה שם פלוס פלוס אחרי ה-C, אז הוא קודם מחזיר את הערך ואז מקדם, וכשאתה שם פלוס פלוס לפני ה-C, אז הוא קודם מקדם ורק אז מחזיר את הערך.
כן. אז איך קראת לבחור הזה? ריק?
ריק מסיטי.
ריק מסיטי?
כן.
רק כמו ניו יורק סיטי. אז הוא כנראה פספס את זה.
אני טען שהוא היה בסדר, כי בסופו של דבר, מה שחשוב לך זה מה התוכן של C, ו-C עכשיו גדול יותר.
בסדר. אז נוותר לו. אז התחלנו לדבר על C-Front, שזה היה source-to-source compiler, שידע לקחת C++ ולהוציא החוצה C. מה עוד הוא היה? אנחנו יודעים שהוא גם היה self-hosted?
כן, הוא היה self-hosted, שזה גם כן משהו מאוד מעניין, שאגב, ה-C-Compiler לא היה self-hosted. C-Compiler נכתב, או לפחות בשנה הזאת, הוא נכתב עדיין באסמבלי. היום כבר C-Compiler מצפים הם להיות self-hosted, אבל בזמנו זה היה נדיר יחסית.
וה-C-Front עצמו נכתב למעשה ב-C++?
כן, C-Front עצמו נכתב למעשה ב-C++, והיה לו את התהליך האיטרטיבי הזה, שאתה מפתח את הקומפיילר בשביל מסוגל להשתמש בפיצ'רים חדשים של השפה, ואז אתה יכול להשתמש בפיצ'רים חדשים של השפה בשביל לפתח את הקומפיילר. והצורה שהפיצו אותו, כשהפיצו אותו, כי במשך השנים הראשונות, עד אני חושב 84 או 85, איפה היה תאילנד שלנו? הוא היה פנימי למעבדות פל. והצורה שהפיצו אותו, לך שהפיצו אותו, הייתה בעצם שקיבלת את ה-C compiler, ו-C front קטן, C front כבר מקומפל, זאת אומרת, לקחת לה איזשהו C front פרימיטיבי יחסית, קימפלת אותו לקוד C, ואז הלקוח קיבל את זה ככה, קימפל את ה-C front הקטן בעזרת ה-C compiler שלו למשהו שיכול לרוץ, ולבנות את הקומפיילר האמיתי, ואז את הקומפיילר האמיתי קימפלת שוב פעם ב-C compiler, ואז לך קומפיילר C front.
יפה, אז זה היה אנחנו אומרים עד בערך שנת 84-85.
כן, אז C plus, 1983, אני חושב היה הריליס הרשמי הראשון של C plus, של C front ו-C++ מחוץ למעבדות בל, הם קראו לזה Revision E, for Education, זה היה, זה היה בעצם, הם הוציאו C++ כשפה למוסדות אקדמיים, ואז שנה אחר כך הם הוציאו C++ כמוצר מסחרי. זאת אומרת, בעצם הפרויקט של סטרוסטופ, הפרויקט המחקרי שלו, הפך להיות מוצר מסחרי.
זאת אומרת, מכרו תמורת כסף את הקומפיילר, ואפשר להשתמש בו ולג'נרט כל מיני קשקושי ידות.
כן, זה מה שבל במעבדות בסופו של דבר עשו, בניגוד למעבדות אחרות שאנחנו דיברנו עליהן בעבר, כמו זירוקס פארק, הקטע של C+, מעבדות בל זה לפתח מוצרים ואז למכור אותם.
אז זה עבד להם?
תראה, C++ היום נחשבת לאחת השפות הפופולרית ביותר בעולם, אז כנראה שכן. ב-1984 הם הוציאו משהו שהם קראו לו Revision E, שזה היה Revision for Education, זה היה בעצם C front pre-1.0 בו נקרא לזה, שהיה מיועד למוסדות אקדמיים, לשחק קצת עם השפה. וב-1985 הם הוציאו את C-Front 1.0 כמוצר מסחרי שאנשים שרוצים לכתוב ב-C++.
יפה, ומאז כולם כותבים C++.
לא בהכרח את אותו C++. במהלך הפיתוח של C-Front, לאורך השנים הראשונות שהוא פותח ויצאו לו גרסות חדשות, C-Front 1.0, C-Front 2.0, C-Front 3.0, האמת אני לא בטוח למה הוא נעלם, הוא לא מופיע בשום תיעוד שאני מצאתי. סליחה, הוא מופיע, אבל לא כתוב כאילו מה הוא עושה שם. עד סיפרונט 4.0, פשוט כל פעם שהם הוציאו גרסה, הם ממש הוסיפו כמויות מטורפות של פיצ'רים. לדוגמה, ירושה מרובה, זה חלק מסיפרונט 2.0, זה לא היה בגרסה הראשונה של המערכת, של השפה. מה עוד היה מעניין בסיפרונט 2.0? היה pointers to members, זאת אומרת שאתה יכול לקחת פוינטר לשדות בקלאס. Protected access, זאת אומרת כל הקונספט הזה של public private protected, הגדרות גישה, זה חדש ב-2.0. קלאסים אבסטרקטים, שאין להם מימוש לחלק מהפונקציות, זה חדש מ-2.0. Static members, static methods, static fields, זה חדש מ-2.0. ו... class specific new and delete, שזה אני לא כך הבנתי.
רגע, היה כבר templates ב-2.0?
לא, templates זה בא ממש ממש הרבה אחרי זה. templates זה מ-98.
אוקיי, אז בוא נגיע לשם, היה לנו את סיפרונט 4 ב-93.
כן, שזה בעצם הגרסה האחרונה של סיפרונט.
כן, כי בעיקר בילה שהיא לא צריכה לתמוך ב-exceptions.
אוקיי, אז אני לא הבנתי את זה ככה. הבעיה עם סיפרונט, בגלל שהוא source to source compiler, זה שהוא בעצם לוקח את השפת C++, שהיא שפה שהיא object oriented, ויש לה virtual functions ומתוד overloading. ב-CRA אין function overloading, אתה לא יכול להגדיר את אותו פונקציה עם כמה פעמים עם ארגומנטים שונים, פשוט משהו שלא קיים ב-C. ואז אתה לוקח את השפה העשירה הזאת מאוד, ואתה מנסה לקמפל אותה לשפת C, ואז את השפת C תוכל לקמפל ולהריץ. עכשיו, הסיבה אגב שב-C אתה לא יכול, אין function overloading, זה פשוט מגבלות של הלינקר. זאת אומרת, כשאתה עובד, כשאתה עושה function overloading, אז יש לך בעצם שני סימבולים ב-function table שלך, שיש להם את אותו שם, אבל התנהגות אחרות, וצריך לבחור מול מי אתה מתלנקג' בצורה הנכונה. ובלינקרים שהיו מקובלים, אז הלינקרים של יוניקס, לא הייתה את היכולת הזו. זאת אומרת, נתת שם, והיה יכולת רק עותק אחד כזה מהשם, אחרת הלינקר היה משתגע. לא עושה את הדבר הנכון, הוא נשבר, או כל מיני דברים כאלה.
במילים אחרות, אתה אומר, הלינקר היה עובר על הסימבול טייבל, בתוך הקובץ אובייקט, קובץ אובי-ג'יי, ומחפש את אותו סימבול עם אותו שם, ולמעשה פה הוא היה מסיים את העבודה שלו.
כן, ברגע שמתת את השם הנכון, הוא סיים.
מה שב-C++ פתרו את הבעיה הזאת בדרך מעניינת, שהיא גם מפריעה בכל מיני אספקטים שונים.
אוקיי, אני לא אגיד פתרו, אני אגיד עשו workaround.
אוקיי.
הם המציאו, סטרוסטופ המציא, או לא יודע אם זה הוא ספציפית, אנשים שעבדו על C++ בתקופה ש-C++ התפתח והכיל את הקונספט הזה של פונקציות וירטואליות והוסיף method overloading, כבר עבדו אז אני מניח יותר מאשר שני אנשים, הזכרנו טריק מציתי שהמציא את השם C++, אבל אני מניח שיש שם עוד כמה אנשים. אז הם המציאו את הקונספט הזה שנקרא name mangling.
זה בעצם הסטנדרט הראשון של C++, הסטנדרט של ISO, שזה מכון התקנים, בעצם יצא ב-98. זה הפעם הראשונה שהשפה קיבלה סטנדרט.
נכון, אבל אני אזכיר שעבודה על הסטנדרט של C++ התחילה באנסי, American National Standard Institute, שזה אותו גוף, אגב, שעשה, קידד את הסטנדרט של C. ה-C הראשון היה הסטנדרט של אנסי. ובתקופה הזאת הכוח של איזו כארגון סטנדרטים בינלאומי התחיל להתחזק, ואנשים פיתחו מודעות לכך שצריך לשחק יפה בעולם הסטנדרטים הבינלאומי, ו-C++ התחילו את הסטנדרטיזציה שלו גם כן בתוך אנסי. ב-1990 הקימו את ועדת אנסי ל-C++. אני מניח שפשוט הלכו באותו דרך הלכו עם C, אותם אנשים, בסופו של דבר בלאבורטורי זה אותם אנשים כל הזמן, אמרו בואו נעשה לזה סטנדרט, הלכו והקימו ועדה באנסי, וב-91 הם הקימו ועדה באיזו שתעשה סטנדרציה ל-C++, בעצם כנראה העבירו את האחריות לאיזו, וב-1998 הוועדה הזאת סיימה את העבודה על התקן הראשון, והוציאו את התקן כתקן של איזו. איזו 14882.
נקודותיים 1998.
זה השנה, זה תמיד, תמיד אחרי זה יש את השנה. וזהו, כש-C++ יצא ב-98, שזה היה לפני ממש מעט זמן, זאת אומרת, ב-98 כבר הייתי מתכנת עם די הרבה שנות ניסיון, יחסית ל-98, אוקיי?
ב-C++?
לא, לא. אני שיחקתי קצת עם C++, באמת, זה כן, אני כתבתי C++ לפני 98. לא הרבה, אבל היה קצת. בעיקר עם טורבו C++. אם אתה זוכר את השפת, את המכונת פיתוח, את המערכת פיתוח הזאת.
של בורלנד?
כן, בורלנד טורבו C++. עבדתי עם בורלנד טורבו פסקל, ואז שדרגתי ל-C++. מנקודת מבט שמפתח, זה לא נשמע יותר מדי כמו שדרוג, אבל whatever. אז זהו, כשיצא הסטנדרט של C++98, הוא כבר היה שפה מאוד מאוד מפותחת, מאוד מתקדמת, מאוד דומה למה שאנחנו מכירים היום כ-C++. זה היה משהו מאוד מאוד, הרבה יותר מורכב, הרבה יותר פיצ'ר ריץ' מהשפה הזאת שהתחילו לעבוד עליה בתחילת שנות ה-80. היה כבר runtime type information, שאגב, זה משהו, אני מאמין שהגיע מפסקל, חלק מהעבודה של בורלנד. היה לך כבר את הטמפלטים, היה לך כבר לייברי מאוד, מאוד גדול ונרחב, שמבוסס על, על STL, ועוד כל מיני דברים מאוד מעניינים.
אוקיי, זה היה הסטנדרט הראשון 98, ואחר כך הסטנדרט הבא בעצם נקבע רק בשנת 2003, מה שנקרא C++ 03.
כן, עכשיו זה לא הרבה זמן, 5 שנים בין סטנדרט לסטנדרט זה היה ממש יפה, זה היה עבודה מאוד מהירה. תחשוב שלקח להם כמעט 8 שנים לשחרר את הסטנדרט הראשון, אחרי שכבר הייתה קהילה שעובדת עם C++. אוקיי, 2003 היה לבנתי גרסה די קטנה, לא היה בה הרבה דברים חדשים, הפיצ'ר הכי משמעותי שהיה לזה, זה value initialization, אם בא לך להרחיב על זה קצת אני אשמח, אני לא כזה מומחה. הדבר הבא זה שניסו בעצם לפתח את, את הסטנדרט הבא של C++, ניסו להכניס כל מיני פיצ'רים, ולהבנתי היו שם הרבה גם חילוקי דעות וגם עיכובים בעבודה של, של הוועדות. כל כך עד שהם הרגישו צורך להשיא בעצם סטנדרט ביניים כאלה. הם קראו לזה technical report או TR. הרבה אנשים שעובדים בסיפלוס מכירים את, את TR1, technical report 1, שזה הרחבה בגדול של, של הספרייה הסטנדרטית של C++, ואפשר לראות עדיין בהמון קומפיילרים, המון כאילו ספריות C++ סטנדרט שמגיעות עם קומפיילרים, לדוגמה במיקרוסופט ויז'ואל C++, יש לך namespace שנקרא std.tr1. שזה מכיל את כל הרחבות שהוסיפו בטכניקה ריפורט אחד, שהם לא חלק מהסטנדרט ולכן הם לא תחת STD.
אוקיי, אז אני ארחיב שנייה על value initialization. זה מה שנקרא ב-C++ שאנחנו עושים בעצם initialization בצורה של סוגריים מסולסלים. למשל, כדי לייצר איזשהו אובייקט. והפורמט הזה נוסף.
או לדוגמה במערך.
זה, כן, בדרך כלל אני רוצה להשתמש באיזשהו, במשתנה שהוא לא פרימיטיבי. ואם זה מערך, אז אני רוצה נגיד לתת את הערכים שלו, מה שנקרא אינליין, זאת אומרת, ממש לרשום אותם אחד אחרי השני, מבלי להוסיף אותם בקוד בצורה סריאלית. אז זו דוגמה אחת ל-value initialization, ויש עוד שני מקרים שבהם אנחנו נעשה value initialization, שזה כשאנחנו יוצרים ביטוי חדש, ריק בלי שום ערכים, על אובייקט שהוא מה שנקרא יחסון, יש לו יחסון דינמי של מידע, וגם ב-C++ 11 הוסיפו אפשרות לעשות את זה עם סוגריים מרובעים, braces, וכשיש לנו איזשהו משתנה שהוא לא סטטי, או איזשהו בייס קלאס, ואנחנו רוצים להתחיל אותו באמצעות משהו אחר שנקרא Member Initializer, באותו סינטקס. ובעצם כולם מתייחסים בתכלס לאותה צורת עבודה. סוגריים מסוסלים, והתחול של אותו משתנה. אם אנחנו רוצים לתת אותו באיזשהו מידע, אז במידע, ואם לא, אנחנו יכולים פשוט להגדיר סוגריים, והוא ייווצר לנו אובייקט דיפולטי.
אוקיי, זאת אומרת, אם אני מייצר עכשיו, מגדיר עכשיו מקום בזיכרון שאני רוצה לקרוא לו בשם ולהגיד לו שיש לו טיפוס, אז במקום להתחיל אותו ריק, או בעצם לא מותחל כמו שאוהבים להגיד ב-C, אז אני יכול לתת לו ערך התחלתי.
נכון, אתה יכול לתת לו או ערך התחלתי, או להגיד שאתה בעצם מאתחל אותו עם כלום, שזה סוגריים מסוסלים ריקות. אנחנו מדברים כרגע על C++ 03, ההתנהגות פה קצת השתנתה ב-C++ 11, שזה הסטנדרט שבא בין C++ 03 לבין מה שאתה אמרת, C++ TR1, Technical Review 1.
לא, TR1 היה לפני 11.
כן.
TR1 היה ב-2007.
נכון. מה אמרתי?
בין 11 היה בין 0.3 ל-TR1.
סליחה, לא. אוקיי, TR1 היה ביניהם, ואתה דיברת עליו, ואחריו הגיע C++ 11, ששם ההתנהגות של ה-Value Initialization טיפה השתנתה.
אוקיי, ו... אגב, מתי הופיע Uniform Initialization? זה ב-11 או ב-14?
Uniform Initialization זה?
אני חושב שזה ב-11.
מה, בוא תסביר מה זה?
אוקיי, Uniform Initialization זה להגיד שכשאתה רוצה להתחיל משתנים ב-C++, ואתה רוצה כאילו ממש להתחיל אותם, זאת אומרת, לתת להם ערך התחלתי, אז אתה יכול, לא משנה איזה משתנה, האם יש לו יחסון דינמי, האם יש לו יחסון סטטי, האם יש לו יחסון בסטאק, האם זה אובייקט מורכב עם ירושה וירטואלית, האם זה אובייקט פשוט, האם זה סטרקט, האם זה סימפל טייפ מה שנקרא, כל דבר שאתה, מערכים, whatever, כל דבר שאתה מתחיל, אתה יכול להתחיל על זה שאתה פותח קרליז, סוגריים מסולסלים, כותב משהו שהגיוני לטייפ הזה שאתה מתחיל, וסוגר את הסוגריים מסולסלים. נגיד אם אתה מתחיל מערך של תווים, אז אתה יכול לכתוב סוגריים מסולסלים, תו, פסיק, תו, פסיק, תו, סגור סוגריים מסולסלים, התחלת מערך של תווים. אם אתה רוצה להתחיל קלאס שיש לו קונסטרקטור שמקבל שני אינטג'רים, אז אתה יכול לכתוב את השם של, את הטייפ של הקלאס, סוגריים מסולסלים, אינטג'ר אחד פסיק אינטג'ר שני, סגור סוגריים מסולסלים, ובעצם עשית התחול שנראה אותו דבר כמו התחול של אותו קונספט, אותו תחביר כמו התחול של המערך, אבל בעצם מה שקרה עכשיו זה שנקרא קונסטרקטור. אם אתה רוצה להתחיל סטרקט שיש לו שדות, אז אותו דבר, אתה פשוט כותב סוגריים מסולסלים, ממלא את כל השדות, סוגר סוגריים מסולסלים, עשית התחול. כל התחול שאתה רוצה בעולם, לא משנה איזה מכניזם מאחורה קורה, אתה מתחיל לבזרת סוגריים מסוסלים.
יפה, אז זה נכנס ב-C++ 11.
כן, אוקיי. אז הסטנדרט הבא שאנחנו מדברים עליו זה C++ 14, שלמרות שהגענו כבר לשנת 2014, הוא עוד לא השתחרר, אבל עובדים עליו, ואנחנו לא יודעים בדיוק מה יהיה בתוכו, אבל יש כבר הרגשה טובה לגבי מה הוא יכיל, והוא יכיל כל מיני דברים מאוד מעניינים, כמו עוד הרחבות של טמפלטים, עוד הרחבות של למדה אופוריישנס, שאולי כדאי שנדבר על זה מתישהו בהמשך, תיקון של הרבה מהחוסרים של הסטנדרט לייברי בנושא של סמארט פוינטרס, ומולטי פרדינג ספורט.
אוקיי, אז סבבה, אלה היו הסטנדרטים. ומבחינת השפה עצמה, כן. ישנה 12 עקרונות שמנחים את הוועדה שמאשרת את הסטנדרטים, לגבי מה ייכנס ומה יצא החוצה מהשפה. רוצה לעבור עליהם?
בבקשה, זה אני חייב שזה מאוד חשוב.
אוקיי, הם קוראים לזה הפילוסופיה של השפה, אני יודע שאתה לא כל כך מסכים עם המינוח הזה.
כשמדברים איתי על פילוסופיה, אני מעדיף לדבר על... אני חושב שזה מאוד חשוב להגיד את זה כמה מילים, כי כשאנחנו אומרים פילוסופיה של הקוד, אני רוצה להגיד מה אני חושב שזה פילוסופיה של שפה, שזה הצורה שהשפה בעצם מלמדת אותך לחשוב, הצורה שבה בן אדם מתכנת בשפה חושב כדי לכתוב בשפה הזאת. ואגב, אחד העקרונות, אנחנו תכף נדבר עליו, של המנחים את הוועדה של השפה, מדבר מאוד על זה, אז בוא תמשיך עם העקרונות המנחים של השפה.
אוקיי, אז העיקרון הראשון הוא שהשפה חייבת להיות מונעת מבעיות אמיתיות, והיכולות של השפה צריכות להיות שימושיות באופן מיידי בעולם התכנות האמיתי. למשל...
אוקיי, זה די אבסטרקטי, אני חייב לציין.
כן, אז ניתן איזושהי דוגמה, למשל מספרים מרוכבים. אוקיי, יש איזושהי עבודה שצריך לעשות על מספרים מרוכבים, זה נפוץ מאוד בהמון תחומים, ולכן זה יכולת שראו לנכון להכניס אותה לתוך השפה עצמה. אני אומר שפה עצמה, הכוונה היא לספריות שמגיעות עם השפה. ויש לנו ספריות של complex numbers שאפשר להשתמש בהם, וזה משהו שמראה את הערך שלו מיידית בעולם האמיתי.
אוקיי, אני רוצה לקחת בכל עוד כמה שניות, כי אתה אמרת היכולות של השפה והספריות שמגיעות עם השפה, ולהבין ש-C++ בניגוד ל-C היא לא רק שפת תכנות, היא גם הספרייה הסטנדרטית שמוגדרת כחלק מסען של השפה. זאת אומרת, כל הקלאסים שמתחילים בתו std.2.2 שאנחנו מכירים בעולם של C++, זה לא השפה, זה ספרייה, אבל הספרייה הסטנדרטית, והיא מוגדרת כחלק מהשפה.
זאת אומרת שאם אתה כותב עכשיו C++ לווינדוס, או שאתה כותב עכשיו C++ על Mac או על לינוקס, אתה תמיד תצפה לראות את הספריות הסטנדרטיות.
כן, בגלל שיש לך קומפיילר שהוא C++ compliant, אז אתה מצפה לראות את הספריות הסטנדרטית. אמרנו, נתף נדבר על זה שיש המון המון קומפיילרים והמון דיפרנציאציה בכמות תמיכה שכל אחד נותן, אבל בגדול זה חלק מהשפה, וקומפיילר C++ חייב לספק לך את הספריות בסיס האלה. הפסקת להשוות את זה ל-Foundation Class Library של Java ושל C#, לדוגמה.
ה-Standard
Library הוא חלק מהשפה.
כן. אוקיי, אתה רוצה לעבור לעיקרון הבא?
כן. ושאתה תסביר.
אוקיי. אז כל יכולת שיש בשפה צריכה להיות ברת מימוש, עם דרך פשוטה יחסית לעשות את זה. למשל, אם יש לנו איזשהו פיצ'ר של C++ שנותן לנו אופציה לכתוב טמפלייטים של קלאסים, איזשהם תבניות של מחלקות, אז זה לא איזשהו פיצ'ר שקשה מאוד לממש אותו וקשה מאוד להשתמש בו, ורק מי שממש ממש מבין אותו יכול לעשות את הדברים האלה, אלא זה משהו שיחסית פשוט לבצע אותו, וברת מימוש זה אומר שבאמת יש דרך להביא את זה לידי ביטוי בעזרת השפה עצמה.
אוקיי, זה מצוין, זה שאמרת זה. כשאומרים בר מימוש, הם מתכוונים שלבנתי שהאנשים שהולכים לכתוב את הקומפיילר, כי הוועדה של השפה לא כותב את הקומפיילר, רק מגדירה מה צריך הקומפיילר לעשות. אנשים שהולכים לכתוב את הקומפיילר, תראו מסוגלים לממש את הפיצ'רים האלה שאנשים יחסים לתוך השפות. אפשר לדבר על זה, זה קצת מעניין, כי יש פיצ'רים בשפה שממש קשה לממש עדיין. אני כרגע לא זוכר בדיוק מה בדיוק, אבל יש משהו בנושא של const template expressions, שזה פיצ'ר נורא 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 קשה לממש אותו ספציפית כל כך, שרק קומפיילר אחד בעולם הצליח לממש את זה, ואחרי שהם ממשו את זה הם אמרו, אנשים פשוט אל תעשו את זה, לא שווה לכם להתעסק עם זה. אני כרגע לא מצליח בפיצ'ר הספציפי הזה, ואם אני לא טועה ב-14 הולכים להוריד אותו כי פשוט לא הצליחו לממש אותו.
אז את רוצה רק להסביר מה זה במשפט?
אם פה הזכרתי, const expression או const expression זה פיצ'ר של הוסיפו ב-C++ 11, שבגדול מאפשר למפתח להגדיר שאיזשהו ביטוי או איזשהו תכונה או אפילו פונקציה הוא constant. התוכן שלו אף פעם לא ישתנה, האוטפוט שלו אף פעם לא ישתנה. כמתכנתים אנחנו בטח מכירים את הקטע הזה שאנחנו רוצים להיות מסוגלים להגדיר דברים שהם קונסטנט שלא משתנים. לדוגמה, נגיד הייתי רוצה להגדיר מערך שהוא קונסטנט, והקטע שאני לא כך בטוח, אני רוצה להציג את הגודל שלו, את הגודל של המערך נגיד, כאיזשהו ביטוי יותר מורכב, כי אני רוצה להגיד, כמו לדוגמה שאתם רוצים להגיד, יש לי קונסטנט קונטס אינטג'ר שמייצג לי את כמות השניות ביום. אז אני לא רוצה לכתוב פשוט 86,400, כי אם מישהו יסתכל על זה ויגיד מאיפה מגיע המספר, אז אני רוצה להראות שבאמת ייצרתי אותו בצורה ברורה, אז אני אכתוב 60 כפול 60 כפול 24. ואז ברור, אוקיי, 60 שניות, 60 דקות, בשעה 24 שעות ביום, והקומפיילר רואה את זה, רואה 60 כפול 60 כפול 24, אומר, את זה אני יכול לחשב בזמן הקומפילציה, מכאן שזה קונסטנט, ממיר את זה לערך האמיתי, ובתוך הקוד כבר כתוב, בתוך הקוד שיוצא כבר כתוב 86,400. אז במקום זה, נגיד הייתי רוצה לשים שם, לא לשים שם מספר כזה, לשים פונקציה עם שם, כדי שיהיה ברור מה קורה כאן, שנקראת get number of seconds in a day, והתוכן של הפונקציה יהיה return 60 כפול 60 כפול 24. אז ב-C++, עד גרסה 11, זה היה משהו שאי אפשר היה לעשות, כי כשאני מגדיר const, התוכן שאני הולך להכנס אותך הוא גם כן חייב להיות קונסט, הוא לא יכול להיות משהו שמיוצר ברנטיים, כי אז הוא לא קונסטנט באמת, אני לא יכול להתחיל אותו מספיק מוקדם.
זאת אומרת, הקומפיילר לא היה מספיק חכם כדי להבין שאת החישוב שבתוך הפונקציה הוא לא הולך לעשות ברנטיים.
נכון. אז בסיפולוס 11 הם הוסיפו קיוורד שנקרא קונסט אקספרט, שאם הדברים שאתה מסמן בו הם הנחיה לקומפיילר שתראה נכון שזה נראה כמו קוד, אבל זה קוד שקומפיילר יכול להריץ בזמן קומפילציה, ואתה יכול להריץ את זה וזה יהיה קונסטנט וזה תמיד יחזיר את אותם תוצאות ואל תדאג. ואז כן. הקומפיילר אומר אפשר לשמש בזה מולה, יאללה. אז היה משהו לגבי קונסט אקספרשן של טמפלטים שאני עדיין לא מצליח למצוא בדיוק על מה מדבר, וקיצר. בעיה, תמשיך הלאה.
אוקיי. עיקרון הבא זה שהשפה תאפשר למפתחים את הסגנון פיתוח שחביב עליהם, ותתמוך בו.
אוקיי, אז כן, תמשיך.
לתת דוגמה פשוטה, אם אני מגיע עכשיו מ-C לצורך העניין, ואני רגיל לעבוד בצורה מאוד מסוימת בקוד C, לכתוב את המשתנים בהתחלה, או אם אני מגיע מג'אווה ואני רוצה לכתוב סוגריים מסוסלים באותה שורה של הגדרה של הפונקציה, מה שנקרא כנר סטייל, אז אני לא תהיה לי שום בעיה לעשות את זה, וזה גם יורד לרמות יותר פרקטיות. זאת אומרת, אם אני רגיל לעשות השמה של משתנים בצורה כזאת, אני אוכל, וגם בצורה אחרת. זאת אומרת, תהיה לי תמיכה במגוון של סגנונות, שבסופו של דבר יתורגמו לאותו קוד בינארי.
אוקיי, אז זה בדיוק מה שאני אדבר עליו, כשאני אומר הפילוסופיה של השפה. אני ירחיב, אני אלך למקומות הרבה יותר מוזרים ברשותך, לדוגמה, יש קונספט כזה שנקרא DSL, Domain Specific Languages, שאחד השיטות, או בוא נקרא לפילוסופיות של איך מפתחים תוכנה, זאת אומרת, אני אקח את ה... מאוד מאוד מעגב למה שהסטרסאפ אמר, את הבעיה שלי אני יודע באיזה שפה אני רוצה לפתור, אז אני אכתוב קודם את השפה, ואז אני אכתוב שפה שבה יהיה לי הכי קל לפתור את הבעיה. אז בעצם אני כותב שפה שהיא מאוד מאוד ספציפית לדומיין של הבעיה שאני רוצה לפתור. Domain Specific Language, זה מאוד מאוד נפוץ ברובי לדוגמה, ובמידה מסוימת בפייתון. אז זה גם כן משהו שציפלוס תומך. אתה יכול בציפלוס לכתוב בעצם תחביר של שפה בציפלוס. שהוא דומיין ספציפיק, על ידי שמשמש באופרטורים ובקלאסים עם שמות מעניינים, אז אתה ממש יכול לעשות את זה. ובסיבלוס בעצם אומרת, אנחנו שפה כל כך גמישה שלא משנה עם איזה פילוסופיה תבוא אלינו, אנחנו יכולים לעבוד. אם אתה עובד לעבוד עם קלאסים, הם מאוד מאוד מורכבים, עם ירושה, זה יעבוד אצלנו. אם אתה עובד לעבוד בצורה אימפרטיבית, עם המון פונקציות שקורות אחת לשנייה, זה יעבוד אצלנו. כמעט כל דבר שתרצה, אנחנו תומכים בפילוסופיה שלך.
אוקיי, מעולה. אז פה אנחנו מדברים על מה שהמפתח רוצה. אז העיקרון הבא אומר, אפשור של יכולות שימושיות בא על חשבון מניעה של שימוש לרעה בשפה. זאת אומרת, לא רק מה שנוח לך לפתח בו, לא רק השיטה שנוחה לך בפיתוח שלך, אלא גם אם יש השם יכולות שימושיות שיש להם ערך והן פרקטיות, אז אנחנו לא נסיר אותם כי מישהו יכול להשתמש בהם לרעה, כי אפשר לעשות להם abuse.
כן, אז זה צד שני של אותו דבר שאמרנו קודם. אנחנו, יותר חשוב לנו להוסיף פיצ'רים, מאשר לאכוף את הדרך שאנחנו חושבים על המפתח.
כן, בדיוק. אוקיי, אז העיקרון הבא אומר שהשפה צריכה לאפשר תשתית לפיתוח נפרד של רכיבים, וסידור שלהם במבנים מוגדרים היטב.
אוקיי, זה כן פילוסופיה של C++, אנחנו אומרים, אנחנו רוצים לאפשר לתמוך בפיתוח של מערכות מאוד מאוד מורכבות, על זה שהמפתח יכול לחלק אותם לחלקים קטנים ומוגדרים היטב. קרא לזה מודולים, קרא לזה קלאסים.
כן, שזה משהו שהוא מבחינה כלכלית מאוד מאוד חשוב לחברה שרוצה להשיג יותר עובדים, במקום חוק התפוקה השולית הפוחתת, שאומר שמשהו מספר מסוים יותר אנשים עושים רק רעש, באמת בשיטה הזאת אפשר להוסיף כמה אנשים שרוצים, כי אפשר לחלק את העבודה למודולים.
כן.
עכשיו, העיקרון הבא הוא ממש קריטי, והוא אומר שהשפה לא תיתן מה שנקרא הפרה מרומזת, implicit, של מערכת הטיפוסים, של המערכת הטיפוסים שקיימת בה. ואני חושב שהדוגמה הכי אולי ברורה לזה, זה מה שמגיע מ-C ונקרא void כוכבית.
אוקיי, אני, אז ב-C אני רוצה להעביר כל מיני מבנים מורכבים, C אוהבים להעביר סטרקטים מקום למקום, ואחד הדרכים שאתה רוצה לעשות, אם נגיד יש לך פונקציה שיכולה לקבל כמה, בוא נקרא לזה, צריכה לקבל כמה סוגים שונים של נתונים, אז אתה פשוט מעביר לוויד כוכבית, והפונקציה בפנים מנתחת מה היא קיבלה, ומבינה מאיזה מה לעשות, וזה משהו שהוא מאוד מאוד error prone.
דוגמה טובה לזה זה נגיד איזשהו סטרקט, איזשהו כמה סטרקטים, משפחה של סטרקטים, וכולם מחזיקים שדה שנקרא טייפ למשל, שיכול להיות 0, 1 או 2. עכשיו מי שיודע את זה, זה בעצם רק המפתח שכתב את הסטרקטים, הוא זה שיודע שיש להם את השדה טייפ, כי אם הפונקציה מקבל לבוי כוכבית, אין שום אכיפה של הקומפיילר על זה שהשדה הזה יהיה קיים בתוך הסטרקט שהיא מקבלת.
או שזה בכלל אפילו סטרקט.
או שזה למשל בדיוק, בכלל סטרקט, אבל בוא, בדיוק, אבל בוא נניח שאנחנו כן עובדים עם סטרקטים, גם אין לנו דרך לאכוף את זה.
אני קורא לזה out of band information. טוב, המפתח יודע משהו על החוזים של הפונקציות שהוא לא יכול לספר לקומפיילר. אגב, אפשר לראות את ההתנהגות הזאת מאוד נפוצה בג'אבה לדוגמה, שבו פונקציות שיכולה לקבל מספר שונה של אובייקטים, פשוט מקבלים אובייקט ואז עושים עליו instance of על כל דבר שהם רוצים לבדוק אותו.
שם אתה יכול לעבוד עם reflection ולבדוק מה קיבלת.
זה עדיין לא טוב.
נכון. אבל אתה יכול לעשות את זה מבלי שהתוכנה שלך תעוף. ב-C אתה יכולת לשלוח אינט לתוך פונקציה שקבלת, פוינטר לאינט לתוך פונקציה שקבלת void כוכבית, שזה פוינטר לכל דבר, ובעצם לנסות לגשת שם לשדה ולעוף, וב-C++ אמרו, תשמע חביבי, יש לך קלאסים, יש לך ירושה, תשתמש בזה, אל תעבוד עם void כוכבית, ואני חושב שזה אחת הדוגמאות הכי טובות למשפט הזה, למרות שיש לא חסרות דוגמאות לזה.
אוקיי, אם אני מבין נכון, ב-C אתה יכול, אם יש לך נגיד פונקציה שנקבלת void כוכבית, אתה יכול להעביר לה פוינטר ל-basically anything, והוא לא יתלונן והוא יאכל את זה ויאהב את זה עד שהמערכת שלך תתרסק.
כן.
וב-C++, אז הוא אוכף את הטייפים האלה, זאת אומרת, אתה לא יכול לקחת אינט כוכבית ולהעביר אותו לפונקציה שנקבלת void כוכבית.
גם זה דבר ראשון, ודבר שני, נגיד לעשות קאסט לוויד כוכבית, שזה גם די פופולרי ב-C. אז יש בקומפיילר של C++, יש לדעתי 4 רמות של warning level, וכל אחת מהן היא כאילו יותר סטריקט, יותר מחמירה, ואני חושב שמחן מהשלישית כבר לא תוכל לעשות קאסט ולקמפל את התוכנה שלך כמו צריך.
אוקיי, לא יודעת, זה נחמד, זה פיצ'ר טוב.
מה שכן, אם אנחנו שואלים את עצמנו איך זה מסתדר עם שני עקרונות אחורה, מה שדיברנו, שהשפה תאפשר למפתחים את סגנון הפיתוח החביב עליהם ותתמוך בו, אז ב-C++ יש לך 5 סוגים של קאסטים, שהם קאסטים שהקומפיילר יודע לעשות בצורה שהיא הרבה יותר מפורשת מאשר סוגריים וויד כוכבית, למשל סטטיק קאסט, למשל דיינמיק קאסט, בד קאסט.
אוקיי. אתה לא מאפשר הפרה מרומזת של מערכת הטיפוסים, אבל אתה יכול, אתה מאפשר הפרה מפורשת של מערכת הטיפוסים, אם המפתח רוצה להגדיר באופן ספציפי מה רוצה. אם המפתח באופן ספציפי רוצה לראות לעצמו ברגל, אנחנו לא נמנע ממנו.
נכון, חשוב להגיד שאחד העקרונות שלא מופיעים ב-12 העקרונות האלה, אבל הוא מרחב שם ברקע, זה שהשפת C++ נועדה להיות שפה שהיא תומכת גם בסגנון הכתיבה של הקוד עצמו וגם באוטפוט הבינארי שלה, כמעט באופן מלא ב-C. אנחנו נדבר על זה טיפה בהמשך, היו כל מיני הבדלים, יש כל מיני הבדלים, אבל זה עיקרון שהוא הנחה את ה... זאת אומרת, יש כאן איזשהו מניע כמובן שהוא מעבר לסתם איך אתה כותב את הקוד שלך, רוב הקוד שהיה כתוב בזמנו היה כתוב ב-C. ואם רצו שאתה תעבור לכתוב C++, אז ותרצה לקבל את הפיצ'רים של השפה, היו צריכים לתת לך דרך נוחה לעשות פורטביליות של הקוד שלך מ-C ל-C++. ולכן אמנם רצו לאכוף עקרונות מסוימים שראו שלא עובדים כמו שצריך ב-C, אבל מצד שני רצו גם לאפשר למפתחים להמיר את הקוד הישן שלהם בצורה קלה, ולכן לא רצו להסיר את האופציות האלה.
אני בכל זאת טען שזה ברובו מבוסס על הקשר ההדוק בין C++C, בסופו של דבר מבוסס הרבה על לגאסי, העובדה שהקומפיילר הראשון וכמה קומפיילרים אחרי זה גם כן עדיין היו מבוססים על source to source compile מ-C++C, ואנשים שמתעסקים בשפה זה אנשים שברובם מגיעים מעולם של C, ונורך להם עוד עם התחביר ועם הכלים של C.
כן, וגם רוב החברות היה להם קוד בייס ענקי של קוד C.
כן.
אוקיי, אז...
שלב העיקרון... הבא.
מה?
שלב הבא.
אוקיי, אז העיקרון הבא אומר שעל טיפוסים שהם מוגדרי משתמש, הם צריכים להיות בעלי ביצועים ותמיכה שהם זהים לאלה שמובנים בשפה.
אוקיי, למשל... זאת אומרת, טיפוסים אתה מתכוון בעצם למחלקות.
בעצם אני מדבר על מחלקות, כן, כי, או סטרקטים, כי הכוונה פה לא למקרואים, כן. טייפים חדשים שנכנסים לשפה נכנסים בצורה של קלאסים, והכוונה היא שאם אני היום החלטתי להוסיף, ליצור קלאס חדש, שיש לו, סתם דוגמה, שנקרא רגיסטר ומסמל את הקופה בחנות שלי, ואני רוצה שיהיה לו רול ושיהיה לו פיי וכל מיני שיטות שאני רוצה שיהיו לה, שיש לקופה שלי ואני רוצה שהיא תוכל לעשות, אני לא אקבל עונש בביצועים על זה שאני כתבתי את הקלאס הזה והוא לא הגיע עם הקלאסים של הספריות הסטנדרטיות של C++.
אוקיי.
אוקיי, כאילו, כדי להבין מה ההיגיון מאחורי זה, בדרך כלל... אם אני עכשיו רוצה לו, אם הייתי רוצה להוסיף טיפוסים חדשים בשפות אחרות שהיו בזמנו, שאפשרו את התמיכה הזאת, אז באמת חלקם מימשו את העיקרון הזה, אבל בחלק מהם היית מקבל איזשהו עונש על זה שהקוד של הבינארי של הקלאס שלך לא נמצא באותו מקום כמו הקלאסים שאתה מקבל בתוך השפה עצמה.
כי צריך בעצם השפה בשביל לתמוך בטיפוסים מוגדר המשתמש, יש לה הרבה קוד שהיא משקיעה בו, שהוא מיוחד בשביל לתמוך בטיפוסים מוגדר המשתמש, בניגוד לטיפוסים הפנימיים שיש להם הרבה קיצורי דרך שהם יכולים לקחת.
בדיוק. אז זה עוד עיקרון. עיקרון נוסף זה שאין תשלום בביצועים על יכולות שלא משתמשים בהם. למשל, אם אני עכשיו כותב את הקוד שלי... ואני לא רוצה להשתמש במנגנון ה-exceptions שקיים ב-C++ ולא קיים ב-C, ואני רוצה לקבל את אותם ביצועים, אז אני אקבל את אותם ביצועים, פשוט ככה.
אבל מי שלא משתמש ב-exceptions לא משלם בביצועים, אפילו אם התמיכה ב-exceptions דלוקה לו בשפה.
בדיוק, התמיכה קיימת, אבל אני לא רוצה לסבול מהפנלטי הזה אם אני לא מנצל את זה. עוד עיקרון חשוב מאוד שסיפלוסוס זה שהיא לא מושתתת על אף שפה מתחתיה. עכשיו זה ברור שזה עיקרון שהגיע מאוחר יותר, כי כמו שאמרת, הקומפיילרים הראשונים קיפלו את הקוד שלה ל-C, ולכן קשה מאוד להגיד שהיא לא תלויה ב-C. אבל אכן מרגע שיצא הסטנדרט הראשון, זה כבר עבר מספיק זמן מאז, ואפשר היה להגיד בצורה בטוחה שהשפה עצמה לא מבוססת על איזושהי שפה אחרת שקיימת, למשל כמו ג'אווה שמבוססת על זה שכתובה מערכת וירטואלית בשפת C, או כמו C-Sharp שמבוססת על זה שקיים אינפרסטרקצ'ר שלם שכתוב ב-C++, והשפה יכולה לעמוד בפני עצמה. אבל מי שרוצה לשמוע מה יש לה להגיד, צריך כמובן לתמוך באסמבלי, או באיזשהו קוד בינארי שהוא תואם לאסמבלי.
כן.
עוד שני עקרונות אחרונים, הראשון אומר שהשפה לא תגדיר סביבת פיתוח נפרדת, אלא תעבוד במקביל לשפות תכנות נוספות, שזה נשמע כמו עיקרון כלכלי, אם אתה שואל אותי. לדעתי הכוונה
כן,
פה...
כן.
לדעתי הכוונה פה היא שהאקוסיסטם שבו אתה תפתח כשאתה תכתוב C++, זה לא יהיה משהו שמצריך התקנה של אינסוף ספריות אחרות, וכל פעם יהיו גרסאות שונות שלהם, וכל פעם מישהו יוציא בינארי, ויהיה בעצם איזשהו תלות, בעצם אתה לאט לאט מייצר לעצמך סביבת עבודה נפרדת לגמרי, כדי לכתוב קוד C++, ואני לא בטוח עד כמה העיקרון הזה החזיק מעמד, אם אתה שואל אותי, לפחות על סביבת Windows.
אז אני אגיד לך שלהבנתי מה שהם מנסים להגיד כאן, זה C++ להשתמש ב-ABI של C. אם אתה זוכר בפרקים קודמים דיברנו על מה זה cross language, מה זה language interoperability, והתשובה למה זה language interoperability זה ה-CABI, ה-application binary interface. אז גם C++ עובד עם ה-ABI של C, והוא תומך בשפות תכנות אחרות, כל עוד גם הן תומכות ב-CABI.
אז מה שאתה בעצם אומר זה שאם יצרתי קוד בינארי שנכתב בשפת C++, לא יהיה הבדל בינו לבין קוד בינארי שאני יצרתי בשפת C או פסקל או שפות אחרות שהצלחתי לקמפל אותם לקוד בינארי. למעשה אני אוכל להגיע לאותו קוד בינארי ויהיה אפשר גם לבצע אינטרופרביליות, זאת אומרת קוד שנכתב בשפת C אוכל להתייחס להריץ לצורך עניין פונקציות בקוד הבינארי שלי על סמך אותה טעימות.
קוד C++ שעושה אקספורט, ייצוא לסימבולים שספריות אחרות יכולות לשמש בהם, או צורך סימבולים מספריות אחרות, עושה את זה בעזרת ה-ABI הסטנדרטי לאינטרופרביליטי בין שפות, שזה ה-CABI. יש אנשים שיתנו שזה חוסר די נוראי של C++, כי ה-CABI הוא פרוטוקול מאוד מאוד פרימיטיבי יחסית, והוא מאוד מגביל את היכולת שלך לעשות דברים, ויש הרבה אנשים שמתייחסים לחוסר של ה-C++, חוסר של C++ ABI, כחוסר נוראי בשפת C++, ופוגע בך המון, כשאתה רוצה לעשות אינטרופרביליטי בין ספריות C++. הם לא יכולות לקרות לקלאסים שנמצאים בספרייה אחרת, ול-Virtual Function, וזה נורא מסובך.
כן, אז פה, אם אנחנו כבר מדברים על זה, בוא נדבר על שני מונחים. הראשון מהם יהיה Extern-C, שזה בעצם הדרך שבה ב-C++ אתה יכול להגיד, אני חושף החוצה ה-ABI של C. ואז, אם נחזור למה שאמרת קודם, מה קורה כשיש לי overloading? יש לי פונקציה A שמקבלת int, ופונקציה A שמקבלת string, או אני לא יכול לעשות extern לסטרינג, אז לצורך העניין שמחצינה החוצה איזשהו סטרקט. אז יש לי כאן בעיה, בעצם יותר מזה, אני מדבר כאן על איך אני יודע לאיזה פונקציה אני מתייחס, כמו שאמרת, אז המונח השני הוא מנגלינג, שזה השיטה של C++, הקומפיילר של C++ מתמודד עם הסיפור הזה, או workaround, זה בעצם לקחת את השם של הפונקציה, כמו שהיא, ולא לחשוף סימבול שהשם שלו זה השם של הפונקציה, אלא השם של הפונקציה, underscore, איזשהו ג'יבריש, איזשהו כמה אותיות באנגלית, שמייצגות את החתימה הספציפית של הפונקציה הזאת, שהיא במקרה שלנו מקבלת אינט.
כן, דיברנו על זה שמנגלינג, לפחות התחלנו לדבר על זה שמנגלינג, זה איזשהו ירושה מהעובדה שסיפרונט קימפל C++ ל-C, ואתה היה מוגבל על ידי הלינקר של שהנפוץ הזה במערכות יוניקס ובשפות C, שיודע לתרגט סימבול אחד עם שם אחד מתוך הספרייה. ואז כשאתה רוצה לעשות דברים מתוחכמים, כמו פונקציות וירטואליות, או פונקציות אוברלודינג, שיש לך פונקציה אחת, פונקציה עם כמה פונקציות עם אותו שם, אבל פרמטרים שונים, והקומפיילר בוחר ביניהם באופן אוטומטי, לפי איזה פרמטרים אתה מעביר, זה דברים שאתה לא יכול לעשות ב-C, ואתה לא יכול לעשות עם הלינקר לינקרים שמקובלים אז, ואתה לא יכול לעשות עם ה-CABI, אז מה שעושים, זה לוקחים את השם של הפונקציה, ומתחילים לחבר עליו, לעשות לה בעצם מנגלינג לשם, לעשות לה עיוות של השם, ככה שהשם מייצג את החתימה האמיתית של הפונקציה, זאת אומרת, האם היא פונקציה וירטואלית, ורשימה של כל הפרמטרים, והסוגים של כל הפרמטרים, שהפונקציה הזאת מקבלת, ואם היא רץ, אם זה מתוד של קלאס, אז אם זה פאבליק, או פרייברט, או whatever, את כל המידע הזאת דוחף לתוך השם של הפונקציה, שם של ה-C סימבול שלה ומתקמפלת, ואז אם אתה יודע את השם הזה, אתה יכול לקרוא עליו בגדול מכל תוכנה שתומכת ב-CABI.
אז בעצם, אם נסכם, הדרך של C++ לעשות extern, לחשוף החוצה אלמנטים מתוך קוד שאתה כתבת ב-C++, היא דרך ה-CABI ודרך ה-keyword extern.
extern C, מה שהוא עושה, הוא בעצם אומר ל-C++ compiler, תפסיק לעשות mangling לשמות, שמות שמוגדרים בתוך ה-extern C, אל תעשה להם mangling, ואז אם אתה לוקח את טקסט של השם מתוך הקובץ קוד שלך, ואתה מעביר אותו לחבר שלך שכותב בסיר, יכול לקרוא לה. הוא לא צריך לדעת איך הקומפיילר שלך עושה מנגלינג.
נכון, שזה באמת משתנה מקומפיילר לקומפיילר, ופה הבעיה, כי אין סטנדרט לגבי זה. מה שכן, אם אתה רושם אקסטרן בלי אקסטרן C, אז, וככה בעצם אתה מצליח ללנקג' את הקוד שלך, אז אותו קומפיילר כן יודע איך הוא עשה מנגלינג לפונקציה אחת, ולמה להתלנקג' בזמן הלינקוג', וככה אתה מצליח בעצם לקמפל כמה קבצי C++ בו זמנית.
כן, אם אתה לא מכבה את המנגלינג, אז אובייקטים שונים שקומפלו על ידי אותו קומפיילר, יש להם את אותו מנגלינג. ואז בגלל שהמנגלינג זה גורם לסימבולים, לשמות סימבול של C++ להיות תואמי CABI, אז בעצם ה-ABI הפנימי בתוך התוכנה הספציפית שלך, סתם כשאתה לוקח שני אובייקטים שקימפלת שני קבצי C++ בנפרד ומנסה לנקג' אותם ביחד, ב-C++ זה עובד. אבל אתה עדיין משתמש ב-CABI.
זהו, זה לא משהו שהוא, אתה יכול עכשיו לפרסם את זה לאינטרנט, ומישהו אחר ייקח את זה עם קומפיילר אחר, פלטפורמה אחרת, ויצליח להתנקג' את זה בהצלחה, מבלי לעשות לחקור את הבינארי שלך, ולראות איך באמת נקראים הסימבולס.
כן, ומכאן נובע מאוד מאוד פשוט, שאם אתה, את התוכנה שלך, אתה חייב לקמפל, כל האובייקטים חייבים לקמפל באותו קומפיילר, אתה לא יכול לקמפל חלק מהאובייקטים בקומפיילר אחד, וחלק מהאובייקטים בקומפיילר אחר, כי לא ילמד אותו מנגלינג, ואי אפשר ללנקג' אותם. למרות שהכל C++. ולעיקרון אחרון?
העיקרון האחרון אומר שאם מה שהמשתמש רוצה לעשות הוא לא ידוע, אז השפה צריכה לאפשר לו לעשות את זה. לאפשר לו להגדיר את זה ואז לעשות את זה.
אוקיי, זה בעצם אומר, אנחנו לא נעשה מאמץ להבין מה המפתח רצה, אם לא נורא נורא ברור מה הוא רוצה, אז אנחנו צריכים לאפשר לו להגדיר מה הוא רוצה, אנחנו לא נעשה דברים אימפליסט בשבילו.
נכון, ויש הרבה דרכים להגדיר מה הוא רוצה. יש אופרטור אוברלודינג ב-C++, אתה יכול להגיד מה קורה כשאתה עושה שווה שווה, מה קורה כשאתה עושה פלוס פלוס וכולי. יש קלאסים, יש מקרואים, יש המון דרכים לאפשר למשתמש להגדיר מה הוא רוצה לעשות.
כן, כשאתה עושה מחוזת אחת פלוס מחוזת שנייה, זה לא ברור מה אתה רוצה לעשות, שמה צריך להגדיר אופרטור אוברלודינג שתומך בפלוס של מחוזות. אני רק רוצה להגיד שזה העיקרון האחרון, זה בדיוק הפוך מעיקרון פופולרי אחר שנקרא דווים, do what I mean, שלמשל שפת פרל היא שפה שמובילה את העיקרון הזה, הרון בשפה של פרל ו-do what I mean, זה תפסיק לשאול לי שאלות קשות, כתבתי את הקוד, תבין בעצמך איך זה עובד.
גם JavaScript אני חושב.
במידה מסוימת, כן. כן, רק ש-JavaScript מאוד נכשל בזה, בניגוד לפרל שדי מצליח לו.
אוקיי, אז נראה לי שגם עברנו על המגבלות של המודל של C כתשתית, על לינקרים, על מה קורה שם בזמן הקומפילציה גם, תוך כדי.
כן.
GCC, היה לך משהו מיוחד להגיד?
כן, אני רק רוצה להגיד ש-GCC זה בעצם בגדול היה הקומפיילר השני שתמך ב-C++. הגרסה הראשונה של... טוב, באמת זה לא שיחה, זה לא הקומפיילר השני, אבל זה הקומפיילר, אחד מבין הראשונים שתמך ב-C++, הגרסה הראשונה של GCC שתמכה ב-C++ הייתה ב-1991. רשמית, לפני זה היה קצת עבודה קצת לפני זה, שבגדול הם השתמשו במכניזם של GCC שדיברנו עליו בעבר, שבו יש לך פרונט-אנדים, מידל-אנד שעושה אופטימיזציה, ובק-אנד שעושה אקספורט ל-executable, ופשוט מה שהם עשו, השתמשו במכניזם של לכתוב פרונט-אנד חדש ל-C++. C++ היה הקומפיילר, GCC היה הקומפיילר הראשון של C++ שקימפל ישירות לביינרי. כל הקומפיילרים לפני זה, והאמת היא היום עדיין רוב הקומפיילרים, הם פרונט-אנדים ל-C. גם Visual C++.
אוקיי, מה הכוונה?
כפי שאמרתי, C-Front היה בעצם, C-Front, C++ קומפיילר הראשון, הוא היה בעצם גדול פרונט-אנד של C-Compiler, שרק לקח את ה-C++ קומפיילר, קימפל אותו ל-C, ונתן ל-C קומפיילר לקמפל אותו, וזה מודל מאוד מאוד מקובל עדיין היום ל-C++ קומפיילרס. לדוגמה, אחד החברות שמפורסמות שמייצרות C++ קומפיילר, ה-Edison Design Group, אז הם מייצרים רק את הפרונט-אנדים של ה-C++ קומפיילר. לדוגמה, האינטל C++ קומפיילר זה בסך הכל הפרונט-אנד של Edison Design Group, מריד ל-C קומפיילר של אינטל, זהו, וזה C++ קומפיילר. אז המון המון קומפיילרים היום, גם Visual C++, הוא בנוי סביב הרעיון הזה, שיש לך פרונט-אנד, כנראה שקנית אותו מחברה חיצונית, אני לא זוכר ממיקרוסופט קנו את ה-C++ פרונט-אנד שלהם, שמקמפל בעצם למשהו שהוא או C או כמעט C, או משהו ש-C קומפיילר יודע לאכול, ואז אתה מקפל את זה ב-C קומפיילר. GCC זה הקומפיילר הראשון ש... מקמפל C++ בגדול ישירות לביינרי, בלי מעבר דרך שפה אלית אחרת. הוא מקמפל את זה לאינטרמדיאט language של GCC, ומשם לביינרי בדרך הרגילה.
אוקיי, מעולה. אז אנחנו נעשה כאן עצירה ונמשיך בפעם הבאה.